עין ח' וכיצד יהיה שורש האמנה גם שורש הכפירה. אם נזכר בהקשר, ההקשר הכללי הוא שהכוזרי ביקש להבין איך אפשר לקרב אל השכל, אל הדעת, את ה... את החיבור של הקדוש ברוך הוא לבריאה, לברואים. והכיוון שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שאנחנו רואים גם בעולם הטבע, גם בעולם הטבע אנחנו רואים שיש איזשהו, קראנו לזה מנגנון, קראנו לזה צורה, שהיא בעצם עומדת, אפשר לומר, בשורש כל הפעולות של הטבע, והיא גורמת לטבע להתנהל כמו שהוא מתנהל. זאת אומרת, לא הטבע מנהל את עצמו, אלא רואים שיש בשורש הטבע, בעומק הטבע, מעל הטבע, יש איזה מנגנון שהוא בעצם קובע שאם יעשו הפעולות האלה והאלה, אז הדברים יקרו כמו שצריך, לדוגמה יצירת ולד או עץ או כל דבר אחר. באותה מידה אמרנו שרשמים אלוהים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם, כלומר הקדוש ברוך הוא יכול לנבא את הברואים ולתת להם בכלל השגות רוחניות מאוד גבוהות, מתי שהם יעשו את ההכנה הנצרכת. מהי ההכנה הנצרכת? קיום המצוות בצורה המדויקת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בתורה. וזה שורש האמנה ושורש הכפירה. אז שואל הכוזרי, איך אותו דבר יכול להיות גם שורש האמנה ושורש הכפירה? אז נראה ככה את עיקרי התשובה, ולאחריה נספיק בזאת השם עוד לעבור גם לעוד נושא פה בעניין הזה. אמר החבר, כנו, כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהים ההם אינם בתחום יתיעת האדם, ואי אפשר לו לאדם לשער כמותם ואיכותם, ולו גם ידע מהותם לא היה יודע זמניהם ומקומותם והרכביהם ודרך הכנתם. לכל זה יש צורך בידיעה אלוהית המגיעה מאת האלוה עצמו. והנה, מי שהגיעת הוא ידיעה זו, והוא מקיים על פיה בלב שלם את מצוות האלוהים לכל פרטיה, הוא המאמין. אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוהים בחוכמת אנוש בלבד, הדרך העיקש או לפי ההצטגנינים, הוא הכופר. אדם כזה מקריב קורבנות, מקטיר קטורת, על פי הקש וסברה, ואינו יודע מהות הדברים הדרושים לכך וחמותם. איך יש לעבוד, ובאיזה מקור, ובאיזה זמן, ומי ראוי, ומה תנאיה, וכו' וכו'. אם שמתם לב, דרך אגב, יש פה, מבחינת מלך כוזר, לכאורה, יש פה איזה פגיעה מאוד קשה. כי אם אתם זוכרים בתחילת הספר, מה הוא עשה? הוא בעצמו היה מקריב קורבנות, הוא היה כהן גדול, בממלכת כוזר הוא היה מספר אחד, והקריב קורבנות בלב שלם, ופה הוא קורא לו כופר, כמובן לא ברמה האישית, הוא אפילו כבר לא נפגע מזה, כי כנראה הוא כבר הוא דאג להגיד לו את זה בשלב שהוא כבר מבין את זה. פשוט מסביר לו, אומר לו, תראה, המתכון הוא כזה, יש רשמים אלוהים נכבדים, דהיינו נבואה וכל ההשגות הרוחניות שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע, שאלוקים רוצה להשפיע בעולם. כדי לקבל את זה צריך פשוט לעשות את הדברים שבדיוק מי שהולך להשפיע את הדבר הזה אמר איך יוצרים את הכלי שמקבל את זה. עכשיו, אם אתה חושב שאתה יודע לבד איך לקבל את זה, אתה תעשה דברים שהם כמובן הם לפי דעתך יהיו דברים טובים. יכול להיות שגם אובייקטיבית הם דברים טובים, אבל בסך הכל השלם, אם אתה לא מכוון את זה בדיוק למה שמי שקבע איך לקבל את הדברים, אתה לא תקבל. אתה יכול להקריב קורבנות, אתה יכול להיות אדם יהודי שרוצה ממש לעשות רצון השם בצורה מדהימה, ממש מעולה, אבל אתה מחליט שאתה רוצה לשחוט את הקורבן בצד הצפוני של העזרה ולא בצד הדרומי. אתה תחליט שאתה רוצה לזרוק את הדם לא מעל חוט הסקרה אלא מתחת. הבדל קטן, לא משמעותי, הרוב בסדר. הרוב בסדר, אבל זה פרט אחד, עזוב, כאילו, בקטנה, מה, העיקר, הכוונה הכללית היא בסדר גמור. אתה לא במלך כוזר מקריב קורבנות, אתה מקריב קורבנות פה בבית המקדש, רק עם טעות קטנה. אתה יושב בסוכה, שהגובה שלה 9 טפחים. אתה אומר מה? סוכה מעודרת חבל הזמן, שכח מעולה, דפנו, הכל 10. בעיה קטנה, זה לא 10 טפחים, זה 9 טפחים. לא עשית כלום, לא עשית כלום, לא קיימת את המצווה, היא לא שווה שום דבר, ואתה מתרחק מהנבואה. כי המצוות פה, הם, אין להם ערך כביכול מצד עצמם, אני עכשיו קצת מגזים, אבל אני מבטא פה את שיטת הכוזרי פה, כמו שהיא מופיעה פה. בעצם כל המצוות כולם, יש להם ערך מאוד גדול, בעיקר בזה שאם אתה עושה את כולם בצורה מדויקת, אתה יכול להגיע למדרגה עוד יותר גבוהה. זאת אומרת, כמובן שהמצוות נבחרו לא במקרה, לא במקרה הקדוש ברוך הוא אמר דווקא לעשות את לשמור שבת ולעשות סוכה. כי הדברים האלה, מה עושים בלימוד מצוות? לומדים איך הדברים האלה מכינים אותנו לקבל נבואה. למה יש בהם ערך כל כך גדול שהם יכולים להכין אותנו לקבל נבואה. אבל בסופו של דבר, התוצאה שתצא מקיום המצוות זה שאנחנו נצליח להגיע לרמה רוחנית יותר גבוהה ממה שאנחנו נמצאים היום. כן?
אפשר לומר שבעצם המצוות הן ריאל סובר שהמצוות,
כוונה
או מעשה. אז הוא פה אומר לנו שהמעשה הוא
העיקר? אני לא בטוח, מבחינת המצוות? אני לא בטוח, כי זה לא נוגע ישירות לשאלה הזאת. פה הוא אומר לך דבר מאוד פשוט, שמי שנותן את המצוות מכוון שאתה תגיע ליעד מסוים, ואם אתה פשוט לא עושה את זה בדיוק כמו שהוא אמר, אז זאת אומרת, בכל מקרה התשתית היא קודם כל שתעשה בדיוק את מה שנאמר לעשות.
גם בלי ידיעה, למה?
אז אני חושב שזה לא הסוגיה שלו פה. זאת אומרת, אני קשה לי להסיק מפה מסקנות, כי זה לא, לפעמים כשאתה מדבר על משהו לא בנושא שלו, אז אתה לא מתכוון, הוא לא מתכוון פה עכשיו, בוא נגיד, אם השאלה שלכם נוגעת, כמה אני צריך להתכוון בזה שאני עושה את המצווה, לזה שעכשיו אני בסוף אתנבק תוצאה מהמצווה הזאת. הוא לא נכנס לזה. הוא אומר לך, זאת התמונה האמיתית. תדע אבל את התמונה האמיתית. התמונה האמיתית היא שהקומת יסוד זה קיום המצוות, כשאתה מקיים את המצוות אתה מוכן בתור כלי, ואחרי שאתה מוכן בתור כלי, עכשיו יכול לחול עליך השפע האלוקי, אם הדור שלך ראוי, ואם אתה ראוי באופן אישי, ואם הדור שלך ראוי, אתה תקבל, זה כבר יגיע, הנבואה חייבת להגיע אליך. אם אתה עושה את כל הדברים כמו שצריך. מה ההגדרה כמו שצריך? הוא לא נכנס פה עכשיו לבאר. אבל ברור שמה שצריך זה קודם כל לפי הפרטים, לפי הפרטים שמופיעים בתורה בצורה שלמה, ורק לעשות את זה כמו שצריך, זה כבר המון המון המון. זאת אומרת, גם אם אתה אפילו לא מתכוון יותר מדי ולא זה, לעשות את הכל פשוט כמו שצריך, לא להחסיר ולא להוריד. בל תוסיף, בל תגרע. עושה בדיוק את מה שצריך, אתה בדרך הנכונה, כי אתה כבר, כל המסגרת מוכנה כמו שצריך. עכשיו רק, ברגע שהאווירה הכללית היא האווירה שיש נבואה, וכמובן שצריך איזשהו רצון בסיסי שאתה רוצה את זה, אם אחד לא יודע, מקיים את המצוות בתור איזה תחביב, איזה הובי, ואין לו בכלל, אז יש להניח שהוא מתרחק מהמטרה. אבל בהנחה שמי שמקיים מצוות, חושב טיפה על מה הוא עושה, ומתכוון שהוא יתרומם מזה מבחינה רוחנית, אז הנבואה כבר תגיע אליך. וזו נקודה מאוד חשובה שהוא יחזור עליה הרבה בהמשך, גם כלפי הקראים שהם פשוט עושים לפי דעתם ולא לפי רצון הבורא. בכמה מקומות הוא חוזר על העיקרון הזה, שהוא כמובן עיקרון מאוד, מאוד, מאוד פשוט לכאורה, אבל מאוד חשוב, כי אנחנו לפעמים מתחשק לנו קצת להכניס את ה... אתם יודעים שרשי אומר, כתוב על אהרון ויעש כאשר ציווה בתחילת פרשת ועלותך, להודיע שבחו שלא שינה. זה שבר גדול לעשות בדיוק מה שצריך, כי האדם, בגלל הנטיות שלו ליצור דברים חדשים, ואולי לפעמים גם להרגיש יותר ככה מחדש ויצירתי, ואולי גם קצת את האגו שלו מכניס, רוצה להכניס את הפן שלו בדברים. ולכאורה במצוות, קודם כל תעשה את מה שצריך. האמת היא שבתוך מה שאתה עושה, יש לך הרבה מה לחדש. בתוך המצווה עצמה, יש את כל החלק הפנימי, את כל הלב שלך, את כל הכוונות שלך, את כל האני שלך שאתה מכניס לתוך המצווה. אבל אל תהיה חכמולוג לחשוב שאתה יודע, אל תהיה רפורמי, לא קראי, לא צדוקי, לא, אתה לא מבטל, לא תורה שבעל פה, ולא את זה, ולא את זה, שום דבר. אנחנו הולכים בצורה הכי פשוטה והכי עמוקה עם התורה ועם חז"ל. שהוא לא נכנס לזה פה, אבל מאמר שלישי הוא ייכנס לזה, שהתורה וחז"ל זה יחידה אחת. וחז"ל הם אלה שדרכם דברי התורה מגיעים אלינו, ולכן הם אלה שבסופו של דבר אומרים לנו, זה הדרך, ומי שהולך בזה מגיע ליעד, ומי שלא, לא. זה מאוד מזכיר, אגב, את המסילת ישרים, מי שזוכר שם בפרק... פרק של חלקי הזהירות, נדמה לי פרק ג', שם הוא מדבר על גן המבוכה. זוכרים את המשל הזה של גן המבוכה, שיש גן כזה אצל המלאכים, ויש גם בתשבצים, יש גם כאלה, גנים כאלה. אז אתה הולך וצריך להגיע לסוף, ואתה מתברבר, אתה מתברבר מאוד, אם אין מישהו שבסוף שאומר לך ימין השמאלה, מדובר על גן שיש בו אלפי שבילים, זה לא התשבצים הקטנים האלה שתוך שנייה אתה מוצא, ואתה גם מסתכל על זה מלמעלה, אלא אתה בפנים, ויש אלפי שבילים, ואתה יכול להתברבר ולהתברבר שם בעצם כל החיים, ולא להגיע ליד, כי אתה לא מקבל את ההדרכה ממי שכבר עבר את זה. והקדוש ברוך הוא הראשון שעבר את זה, או יצר את זה, ולכן הוא אומר לך איך הלכת. והגן, העולם הזה הוא כולו גן מבוכה. יש בו בחינה של גן מבוכה. העולם מחפש את הדרך. ורואים את זה במהלך של ההיסטוריה של העולם. דתות באות ודתות הולכות, וכל פעם חושבים שזה אידיאל חדש, שפעם זה הקומוניסטים ופעם זה הסוציאליסטים, ומהפכה כזאת ומהפכה אחרת, וכל פעם חושבים שיש זה משהו אחר, שהוא הנקודה שהעולם, אם נלך בזה, אופה, מצאנו את הדרך, והולכים והולכים והולכים, וכמו בגן המבוכה, בסוף נתקעים וצריך לחזור את כל הדרך, ועוד פעם עומדים ושואלים את השאלות, מה התכלית פה, לאיפה זה הולך, מה המטרות. ואומר לנו הכוזרי, מי שיצר הוא את כל התכלית, את כל המטרה, כל העולם הבא, את כל הנבואה, את כל הדברים הרוחניים, יצר גם את העולם הזה ובתוכו את הדרך איך להגיע ליעד הרוחני. וזה שורש האמנה ושורש הכפירה. זאת אומרת, שורש האמונה זה לחפש את הדרך אצל הבורא, ושורש הכפירה זה לחפש את הדרך אצלך. אצלך באופן אישי, או אצלך באיזה קבוצת אנשים בעולם שמתיימרת למצוא את הדרך האמיתית. זה בצורה פשוטה שורש הכפירה, וגם הכוזרים, גם מלך כוזר, למעשה בעצם בלי להרגיש, הוא בעצם הלך גם כן בדרך הכפירה, אבל ברוך השם, כיוון שהוא איש אמת, אז הוא הרגיש שהוא נתקע. הוא הרגיש שהוא נתקע. אתם זוכרים מה הוא אמר בהתחלה? אני מרגיש כל לילה שכוונתי רצויה, אבל מעשיי אינם רצויים. אז זאת אומרת, במילים אחרות, אני הולך, 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 אני נורא רוצה להגיע, אבל בסוף אני נתקע. וכשאני נתקע, אז אני לא מנסה ללכת ראש בקיר, או לחשוב שעוד פעם אני אנסה ללכת ואני אגיע ממקום אחר, אלא אני מבין שכנראה אני צריך לחפש פה משהו יותר מוחלט, משהו יותר אמיתי, מישהו שיצר את כל הדבר הזה ויודע איך להגיע אליו. ולכן החיפוש האמיתי שלו, שמביא אותו בסוף לעם ישראל, ובעם ישראל, אחרי שעם ישראל כעם, זה העם שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, עכשיו הכוזרים מתחיל להיכנס לתוך הנושא של התורה. וכשהוא מנסה לברר איך המפגש הזה קורה של הקדוש ברוך הוא עם הברואים, מבאר לו רבי יהודה הלוי, שזה קורה דרך זה שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל את אותה תורה שהיא מדריכה אותנו איך להגיע אליו. כשאנחנו הולכים בדרך הזאת, יצרנו את הכלי הראוי לקבל את השפע האלוקי שהוא כבר בעצם נמצא פה. זה שורש הדברים, כל השאר עד סוף הפסקה זה דברים פשוטים, יש את המשל המפורסם של התרופות, אחד נכנס לבית מרקחת, הוא לא רופא, מתחיל לחלק תרופות לכל האלה שעומדים שם בתור, מסכנים, חולים, ותוצאה ידועה מה קורה לאנשים האלה, כיוון שהוא לא אחד שמבין בתרופות, ולכן מדי פעם, בטעות במקרה נופל על מישהו תרופה טובה ויוצא לו טוב, אז הוא חושב שהוא כבר הגיע לדרך, אבל אחרים באים לקחת את אותה תרופה, והם, להם זה לא עוזר, ולפעמים הם מתים מהמחלה, ואז הם חוזרים לרוקח, אומרים לו, אתה לא רוקח רציני, תביא לנו איזה אחד שהוא רוקח אמיתי, והוא מבין בתרופות, והוא יודע איזה תרופה לתת. זה למעשה הסיכום של הנושא הקודם, שפשוט לא הספקנו לגמור אותו בשיעור הקודם. ועכשיו אנחנו עוברים לפסקה פי, ולנושא הבא שלנו. אמר הכוזרי, נחזור לענייננו. הודיעי נינה, איך קמה דתכם? איך נתפשטה ונתקבל לה? איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות? איזה זמן הונחו יסודות הדת? עליהם נבנתה, התחזקה, בסוף נשלמה. שהרי תחילת כל דת אינה כי אם ביחידים שחזקו שתראו, ומתן תוקף לאמונה, אשר ירצה האלוה ביגדותה, עד אשר נוספו עליהם רבים, בגבור השפעתם על זולתם, או בבוא לעזרתם משה למכריח אותם. מילה אחת אפשר לתאר את כל הדבר הזה, תתאר לי מה התהליך, מה התהליך שעברה היהדות עד שהיא הגיעה למה שהיא היום. איך היה התהליך של ההתפשטות של היהדות בעולם? נקודת ההנחה היא שיש תהליך. כמו שרואים בדתות, בכל הדתות, יש תהליך והוא בדרך כלל מאוד ארוך. מתחיל מיחידים, משפיעים לזולתם, אז יש איזו קבוצה, הקבוצה הזאת נהיית לאטת יותר גדולה, מתחילים לנצח כל מיני מלחמות או להשפיע, ובסופו של דבר לאורך מאות שנים, בסוף מתגבשת הדת הזאת והקבוצה הזאת, והם חיים את האמונה שלהם. וכאן החבר נותן לו תשובה מאוד קצרה, ואנחנו את התשובה הקצרה הזאת נרצה להעמיק ולהבין שיש לה השלכות יסודיות ביותר על המון המון דברים בחיים שלנו, הפרטיים והכלליים, ולכן לא בטוח שנספיק יותר מאשר ארבע שורות האלה. אמר החבר, בדרך כזאת הוקמנה אמנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל, שהותחלו על ידי בן אדם. כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת וכאשר תצליח, יאמר על המתחיל בה כי האלוה שיאו ולמדו וכדומה לזה. לא כן החוקה שמקורה באלוה, זו קמה פתאום. נאמר לה, היי ותהי, ממש כבבריאת העולם. אומר לו החבר, יש לך טעות בכל הכיוון. מה הטעות שלך? קודם כל ברמה פשוטה, ואחר כך נרצה להבין את בעצם את היסוד הגדול שנמצא פה. צורה פשוטה, אומר לו, תראה, אתה, כל התיאור שלך היה תיאור, לפי איך שאתה מכיר, בדתות שהן בעצם מתחילות מלמטה. הן מתחילות מבני אדם. זאת אומרת, הן לא מתחילות מוודאי הפילוסופים, זה ככה. וגם הדתות האחרות, הרי לא היה להם איזשהו מעמד מסוים שבו, מה נפשך? אם הן מסתמכות על עם ישראל, מעמד הר סיני, טוב, אז אנחנו חוזרים לעם ישראל. ואם לא, אז אותו האיש, ימח שמו, מספר לנו שקרה לו כל מיני גילויים ודברים, ואז יש לו 12 תלמידים, ובהתחלה הם בכלל יהודים, אחר כך פתאום היהודים עושים להם את מה שהם עושים, אז הם מחליטים לצאת מהיהדות, מתחילים להשפיע על אחרים, ותהליך ארוך עד שהדבר הזה קורה. וכן אצל המוסלמים, וכן בכלל, אם יש דתות אחרות, בכלל במזרח וכו' וכו'. מה שאתה מתאר זה תהליך אנושי. תהליך שמתחיל מלמטה, לכן הוא לוקח זמן. דבר שהוא אלוקי, הוא קורה בבת אחת. התורה שלנו, הוא אומר, הדת שלנו, היא לא, אין פה תהליכים. היא נוצרה בבת אחת, והיא הגיעה לעולם בבת אחת. קודם כל, למה הכוונה באופן ספציפי? למה הוא מתכוון? אחר כך נבין את הלמה. הוא מתכוון לזה שעם ישראל והתורה שהוא קיבל וגם הארץ שהוא קיבל, כל זה קורה בתהליך מאוד מאוד מהר. תהליך מאוד מאוד מהיר. אנחנו עכשיו בדיוק קוראים פרשת שמות. משפחה של 70 נפש, לא מרגישים כל כך, זה המעבר מספר בראשית לספר שמות, בגלל שעוברים ספר, אז כאילו נכנסים למה שנקרא כאילו לזה סרט חדש. אבל מי שמנסה ככה לראות את המהלך, אז מה הוא רואה? סיימנו את הפרשה הזאת, דיברנו בליל שבת, המשפחה כזאת, סבא, 12 ילדים, נכדים, 70 איש, זה המשפחה. אנחנו נכנסים פרשת שמות, אחרי 5-6 פסוקים, אנחנו קוראים על משהו שהוא נראה לנו לא אמיתי, אבל הוא כנראה היה אמיתי. זאת אומרת, החזל אומרים 6 בקרס אחד. היום זה נראה קצת דמיוני, כי מכירים היום רביעיות. רביעיה אנחנו מכירים. יש לנו בחור בישיבה שיש לו אחים, רביעיה. נתנאל כהן שממשיך בצבא. אבל יש לו רביעיה, מגוש קטיף, מבית קלים. זה פעם שומע איזה רביעיה, וואו. זה היה להם עכשיו בר מצווה, רביעיה הזאת. או יש להם, או היה להם בימים האלה, יש להם בר מצווה לרביעיה. לפלי. אז מדי פעם אתה שומע איזו אידיעה כזאת בעיתון, למי שקורא עיתונים, או שזה מגיע גם לעיתונים שאפשר לקרוא אותם, באיזה מקום, פתאום 5-6. היה שם במצרים כאן איזשהו תהליך מהיר, מדהים, כאילו מבחינת ההתפתחות של העם, ובסופו של דבר, יש פה עם בני ישראל, אבל השיא, כל זה, השיא שזה, בינתיים עוד, עדיין זה כאילו איזה שבט כזה, שככה מתרבה מהר, אבל שיא השיאים של זה, הוא כמובן קורה מתי? מתי הדבר הכי פתאומי שאנחנו מכירים? יציאת מצרים. בלילה אחד, תחשבו רגע מה קורה, זה... אנחנו רגילים בזה כל כך, שכאילו, לפעמים אנחנו בטוח שואלים את עצמנו שום מקום, זה אמיתי או שזה זה מין סיפור כזה של ה... של ה... לא יודע, של הגננת, מה שנקרא. זאת אומרת, כאילו, בלילה אחד, לפי כל החשבונות היה שם משהו בסביבות 2-3 מיליון אנשים, זאת אומרת 600,000, ידוע, 600,000 רק גברים, מ-20 עד גיל 60, יש פה נשים, לא מדבר על הזקנים יותר, על הילדים, בקיצור, ספק שמדובר שם בסביבות 3 מיליון אנשים, שזה, כשהייתי נותן את השיעור הזה לפני 20 שנה, הייתי אומר זה המדינה שלנו כולה, ברוך השם היום צריך להגיד חצי, זה חצי מהמדינה שלנו, אבל בכל זאת זה מספר לא מבוטל, בטח בזמנים של אז. והחברה האלה, המיליונים האלה, בלילה אחד, ברגע אחד, פשוט כולם יוצאים. זה הרי דבר דמיוני. אנחנו בקום המדינה פה ב-48, בן גוריון הביא מיליון או 1.5 מיליון עולים תוך שנה וחצי, בתחילת שנות ה-50, זה היה הזוי, כאילו, זה היה משהו מטורף, אמרו, הוא השתגע, ואנחנו מכירים את זה, שמו את כולם זרק במעברות, כל מיני איזה פחונים, העיקר, פה, בלילה אחד, יוצאים 3 מיליון אנשים, ממצב X, היום הזה נהיית לעם, זאת אומרת, יש פה, אופ, פתאום קם אדם בבוקר, יש כזה שיר, פתאום קם אדם בבוקר, ומרגיש שהוא עם, פתאום הוא נהיה עם, זהו, זה ציבור. עכשיו, העם הזה, הזכרת מעמד הר סיני, עובר 7 שבועות שאנחנו מכירים אותה מספירת העומר, שזה יחידה אחת, עובר מהלך מאוד קצר, ובבת אחת מקבל תורה. מי שזוכר שדיברנו על המוסלמי, אז הוא אמר לו, אני לא מבין עברית, אז זה ייקח הרבה זמן, אני לא מבין את השפה, את הערבית. הוא אומר, יש לכם ספר נפלא, הקוראן. הוא אומר לו, אבל אני צריך לעשות קורס בערבית. עד שאני ידע ערבית, שאלנו איזה מין קושייה, איזה מין דבר זה להגיד, לתלות את זה בזה שצריך ללמוד את השפה. לך, תעשה, סדר לך אוניברסיטה פתוחה, כמה חודשים, תלמד. אמרנו, מה העומק? הוא אומר לו, תראה, אם התורה שלכם, אתה אומר שהיא ניתנה לכל העולם, ולא הגיעה לכל העולם, מה שנקרא אונליין, כלומר, ברגע שהיא הייתה אמורה להינתן, ניתנה לכל מי שהיא צריכה להינתן לו, היא לא תורה אמיתית. למה? כי התהליכים האלוקיים הם באים פתאום, והתהליכים האנושיים הם אלה שלוקחים זמן. האדם לוקח לו זמן להגיע לשיא, להגיע למקום גבוה, לוקח לו תהליך, ככה הוא בנוי. ילד, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה נפשית ורוחנית, לוקח לו תהליך ארוך עד שהוא מוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. אצל האלוקים אין עבר, אין הווה, אין עתיד, הכל קורה כאן. ולכן אם אני צריך ללמוד ערבית עכשיו קורס חצי שנה, אז זה כבר משהו פה לא אמיתי. מתן תורה, כולם התרפאו, כולם בריאים, כולם פה, והתורה ניתנת וכולם מקבלים אותה. כולם שומעים. כולם שומעים את הכל מדבר עליהם. אחר כך יהיה תהליך הדרגתי. כל מה שקשור אלינו, למקבלים, אוהו, זה תהליך ארוך. עם ישראל קיבל תורה, תורה נתקעה בליבם, בבת אחת, כפוטנציאל. עכשיו, מה שתלוי בנו כמקבלים, באמת להפוך את הדברים למשהו שהוא חלק מאיתנו, זה תהליך שיקח זמן. לכן אין להתפלא על זה שלא, לכאורה היה צריך להיות טוב. קיבלנו מעמד הר סיני, קיבלנו תורה, נתקעה בליבנו, זהו. אז איך יש אחר כך גלות, בית ראשון, בית שני, חטאים, עניינים, עבודה זרה, איך זה קורה? ברור איך זה קורה. יש ברוך הוא ברא גם יצרה, יש בחירה חופשית. התורה תקועה בליבכם, הפוטנציאל קיים, הייתם יכולים באותו רגע, אגב ידוע שמעמד הר סיני, חז"ל אומרים עליו את הפסוק, אני אמרתי אלוקים אתם, ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון. מתי זה נאמר אכן כאדם תמותון? אחרי מה? חטא העגל. לולי חטא העגל, אני אמרתי אלוקים אתם. היו חוזרים למדרגת אדם הראשון לפני החטא. מעמד הר סיני החזיר אותנו למדרגת אדם הראשון, לתיקון השלם. אבל 40 יום אחרי זה כבר היינו יכולים לחטוא, כי הבחירה החופשית קיימת. קדוש ברוך הוא רוצה שזה יבוא מאיתנו, שזה לא יהיה מתנה. כמו כל הדברים הידועים, תחילת דרך השם והאריז"ל וכו' על הבחירה החופשית. אז אם כן, אגב, הכניסה לארץ ישראל אותו דבר. הכניסה לארץ ישראל היא מדהימה. קודם כל הייתה צריכה להיות בכלל תוך 11 יום. לולי הפלישתים שישבו פה בים ועיכבו אותנו, ועם ישראל הערב רב פחד מהם, הכניסה הייתה צריכה להיות תוך מספר ימים. היא לא קרתה תוך מספר ימים, אבל כשזה קורה, זה קורה בבת אחת. זה גם כן דבר מדהים. עומדים עם שלם לתאר את זה על פתח הירדן, אולי תשלחו, בוא נשלח איזה קבוצת חלוץ, משהו, איזה סיירת, תתחיל לתפוס כל מיני יעדים, ניתן כמה חודשים, כמה שנים ככה עד שזה, ולאט לאט, לא, עוברים את הירדן, הירדן נפקע, נכנסים, זהו, כולנו פה. נוחלים את כל הארץ.
אבל כל התהליכים האלה שהתהוו בין רגע, הייתה הכנה ארוכה לפניכם.
אז הכנה ארוכה לפניכם.
זה תחילת האבות, ואנחנו רואים איך יש שם את כל הסיפורים באבות.
כן, אבל זה שורשים, זה שורשים, זה הרי, מבחינת עם, תחשוב שמבחינת העם זה הרי, במרכאות כאילו מצחיק, אנחנו מתייחסים לזה בצורה אמיתית, כמו בעצם הנשמה של כל מה שיהיה אחר כך, כשורש של כל מה שיהיה אחר כך. מבחינת העולם, יש איזה פה איזה קבוצה, איזה משפחה נחמדה, באמת מאוד רצינית, יפה, אבל 70 איש, כלומר זה כלום. זה לא משהו שנראה שהולך את זה. התהליך ההתפתחותי המהיר הזה פתאום, שממשפחה זה הופך להיות עם, תוך תקופה, מבחינה היסטורית, תוך תקופה של תיקח את כל ה-210 שנים. נגיד שמהיום הראשון שהגיעו כבר, בסך הכל היו במצרים 210 שנים. וההתחלה לא נראית, כי ההתחלה זה כזה יעקב עם הבנים וזה, ופתאום ספר שמות מתחיל, פתאום זה פריצה כזאת. ואז המצרים רואים את זה, זה התנגדות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר מתנגדים, אז עכשיו אני אתן להם. אז יש שנה אחת בליץ של מכות, ובסוף, בום, קריאה. כלומר, התהליך הזה, בתהליכים היסטוריים שמאות שנים, עכשיו לפני כן גם אין תורה, אין כלום, אני בטח רק על היצירה של העם, שיות בקושי, זה עוד עם, בלי שום דבר. מהרגע שיש עם, עד הרגע שיש תורה ויש ארץ, כל התהליך הזה בעיקרון היה צריך לקחת חודשיים. יש את הסיבוב הזה פה במדבר שהוא אילוץ מסוים, ועדיין אחריו הכניסה לארץ ישראל היא מאוד פתאומית, היא בבת אחת קורית. אבל אם מדבר כרגע על נתינת התורה, בואו נשים בפוקוס, אם נשים כרגע, אגב, אם כבר הזכרת את האבות, יש רעיון מאוד דומה שמופיע אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, הרי הפסוק אומר שאנחנו אומרים כל יום בהודו, ביותכם, אחד אין את ארץ כנען, ביותכם מתי מספר, כמעט וגרים בה. זה הרב קוק שם בעולת ראייה, מסביר. בדרך כלל עם נוצר, מזה שקבוצת אנשים יש לה רצף היסטורי, תרבותי, לאורך זמן וכו', והם קובעים ישיבה קבועה במקום, לאט לאט הם מכריזים בסוף, אחרי 200-300 שנה, הם מכריזים עצמאות. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, אחד היה אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הארץ שלך. זה הכל סגור. כמעט, ביותכם אתם מספר, אחד. לא תגידו, אני יודע, איזה כמה, איזה משפרה, אחד. כמעט, עוד לא הגיע. בדרך כלל מגיעים, מתחילים להתרחב, עוד לא הגיע, הקדוש ברוך הוא ברית בין הבתרים, מיד, על ההתחלה, הוא מקבל אותה. וגרים בה, עוד היה גר, גר ותושב אנוכי עמכם, אין לו פה אפילו קביעות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הכל סגור. אתה רואה פה כנעני ופריזי, כל מה שאתה רואה פה זה זמני, זה דור רביעי ישובו הנה, זה זמני. אתה המציאות הקבועה פה. זה קודם כל, זה כבר באברהם, בשורש, כבר רואים את הפתאומיות הזאת. אבל אחר כך רואים את זה, ביציאת מצרים, מעמד הר סיני, תהליך מדהים שמשנה את פני העולם, וכל זה קורה תוך שבועות. שזה ודאי ברמה היסטורית, זה פתאומי לחלוטין. יש פה עומק חשוב ביותר להבין אותו ברמה הלאומית וברמה הפרטית. הזכרתי ברמה הלאומית את הדוגמה מול האסלאם, ששם הכוזרי כבר קלט את הנקודה הזאת, שאם הוא צריך לעבור תהליך, אז משהו פה בעצם, יש פה איזה פגם באלוקות, כי הוא מבין שיצירה אלוקית, הופעה אלוקית, צריכה להיות פתאומית, כי האלוקות אין לה מרחב של זמן ומקום, אלא הכל קורה כאן ועכשיו. אני רוצה להראות, רגע, לעשות פה איזה סיבוב קטן, במשמעות של הדבר הזה לחיים הפרטיים שלנו. לפני שבסוף נחזור שוב לפה. ברמה הפרטית, פסקה קצרה של רב צדוק בתחילת צדקת הצדיק. ארבע שורות מדהימות. ראשית, כניסת האדם לעבודת השם, צריך להיות בחיפזון, כמו שמצינו בפסח מצרים שהיה נאחד בחיפזון, ולא פסח דורות. מחילה, שכחתי להגיד אם אפשר, שהשיעור יהיה לעילוי נשמת אבי מורי, רבי משה גבריאל ורבי דוד זאב הלוי, שהיום יום הפטירה שלו. ולא פסח דורות, מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות העולם הזה שהוא מקושר בהם, צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון השם, ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת מהם, אולי יוכל. ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורו. אומר רב צדוק, שום דבר לא קורה במקרה. מה שקורה בהיסטוריה הכללית של עם ישראל ובעולם, הוא מתאים גם לאדם שנקרא עולם קטן. עכשיו, מה קורה בדבר הכללי? כמו שראינו עכשיו, פסח מצרים, איך הוא נאכל? בחיפזון. מה זה בחיפזון? מהר. פסח דורות, כולנו מכירים, לאט לאט. אומר רב צדוק, למה? כי פסח מצרים היה חייב להיות בחיפזון. איך הוא מגדיר את החיפזון הזה? ככה, על דרך החסידות, הרגע הראשון להתנתק ממה שהיה לפני כן ולהתחיל משהו חדש, חייב להיות בצורה פתאומית. כלומר, הוא לוקח את מה שהגדרנו עכשיו, אנחנו הגדרנו את זה באופן הבא. אלוקות זה דבר שהוא קורה בבת אחת. אנושיות, בני אדם, עובדים בצורה דרגתית. ככה הם בנויים. יש להם מרחב של זמן. יש להם דרך ארוכה. יש להם תהליכים שהם עוברים, הם בצורה טבעית, הם ארוכים. כמעה, כמעה. זה לא מגיע מהר. אצל האלוקות, אז זה מגיע מהר, כי הכל כבר כאן. מסביר רב צדוק בעצם את התהליך הזה גם מבחינה נפשית רוחנית, למה זה ככה? כי ההתחלה שאומרת אני נמצא עם האלוקות, אני אלוקי, היא צריכה להיות מהירה. אחר כך התהליך הוא הדרגתי. אם אתה תקפוץ כל הזמן, זה מסוכן. מה זה מזכיר באורות התשובה? מי זוכר את הפרקים הראשונים באורות התשובה?
אם אדם היה במקום הוא נפל ממנו,
זה 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 היישום של הדברים. אבל פרק ב' באורות התשובה. שתי סוגי תשובות. תשובה. מה? זה צריך לדעת בעל פה. מה? פתאומית והדרגתית. תשובה פתאומית, תשובה דרגתית. ככה מתחיל, ככה מתחיל פרק ב' ואורות התשובה. אומרים כל מפרשי הרב קוק בתורה שבעל פה בשם צבי יהודה בשם הרב קוק, שהוא לא התכוון שזה או פתאומי או הדרגתי, אלא הוא בעצם אמר שבכל אדם יש את שני הדברים. פתאומית זה ברק רוחני שנכנס בנשמה. זה לא מגיע משום מקום הברק הזה. הברק הזה זה הברק שרב צדוק מדבר עליו, שראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון. כבר לפעמים אנחנו ככה עומדים ליד המקפצה, מכירים את זה, ומתלבטים ככה אם לקפוץ או לא, ואז מכניסים כזה אצבע למים, אחר כך מכניסים כזה את היד, אחר כך מכניסים גם את הרגל, ואז חוזרים חזרה למקפצה, ואז מסתכלים על זה עוד פעם, ואומרים לא, וזה, אולי זה קר מדי, אולי זה עמוק מדי, אולי זה גבוה מדי, ואתה לא נכנס, כל עוד אתה לא קופץ, אתה לא נכנס. אז דופים אותך, זה מבחינים, עכשיו אדם צריך לדחוף את עצמו, כלומר פה לא דופים אותך, בדברים הרוחניים, ביציאת מצרים כן, שימו לב להדה ביציאת מצרים, לגאולה הראשונה, לגאולה האחרונה, גאולה הראשונה, קדוש ברוך הוא דחף אותנו מהמצנח, לא חיכה, הוציא אותנו, גאולה האחרונה, כמעט, כלומר, עכשיו אתם כבר בפנים, האלוקות כבר בפנים, אתם אלוקיים, אתם עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אפשר כמה שיותר מהר, בבקשה, אני הייתי שמח. הקדוש ברוך הוא שמח. אבל אם לא, בכל מקרה נגיע. אם לא ילך מהר, ילך לאט, אנחנו נגיע. אבל אם לא נקפוץ הפעם הראשונה, לא נהיה שם בכלל. אומר הרב קוק, תשובה פתאומית ואחר כך תשובה דרגתית. כלומר, קודם כל, אתה צריך להחליט שאתה בפנים, בלי לחשוב יותר מדי. לפעמים המחשבות הן תוצאה של אותה אנושיות, של אותו שכל אנושי שמפחד כאילו מהאלוקות הזאת. כי הוא יודע שכשהאדם יחליט שהוא אלוקי, הוא יהיה בפנים, הוא כבר לא יצא מזה. היצר יודע שאחרי ההחלטה הראשונית הזאת, יהיה לו מאוד קשה על האדם. מדי פעם יצליח באיזה... מה? אחרי זה, לא. אם הראשוניות היא פתאומית, זאת אומרת, אדם מחליט, אני, זאת האמת ואני בפנים. כלומר, זה אמת כי זה אלוקי, וזה מתוך כל ה... יש לו, זה מתוך כל ההיסטוריה של עם ישראל, יש לו את כל החיות הזאת. עכשיו, שזה מגיע אליו באופן אישי, אומר לו רב צדוק, אומר לו הרב קוק, תקשיב, יש לי איזו הדרכה בשבילך, יש איזה רגע שאתה לא יכול למלט ממנו, שאתה צריך להחליט שאתה בפנים. אתה רוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא כל החיים. אתה רוצה להיות בן תורה. עכשיו זה לא אומר שאחר כך לא יהיה לך בעיות והיצע הרע יפסיק לעבוד. אבל זה כן אומר דבר אחד, שגם כשיצע הרע ינסה, הוא לא יצליח להוציא אותך מהדרך. הוא יצליח להכביד עליך. לכן זה הרי השורש של מה שכתוב, שבע יפול צדיק וקם. היה צריך להיות כתוב הפוך, שבע יפול וקם, צדיק. כלומר, מי שנופל וקם, מקף, הוא צדיק. אבל לא כתוב ככה, כתוב צדיק, זה אחד שנופל, אבל קם. למה הוא קם? והוא קם גם מהר. אנחנו מכירים את הקושי לקום מהר אחרי נפילות, נכון? כל אחד שיש לו איזה נפילה, כולנו מכירים את זה, בעיקר בתחומים מסוימים שהם קשים בעיקר, כל הנושא של פגם הברית וכו', שם כשנופלים מרגישים ככה דיכאון מאוד גדול, קשה לקום. מי יותר קל לו לקום? מי שקשה לו לקום, בעיקר, זה מי שעוד לא החליט בכלל שהוא בפנים. כלומר, הוא גם בפנים ולא בפנים, והוא רוצה והוא לא רוצה, והוא החליט והוא לא החליט, הוא לא רוצה לוותר על כל העולם, הוא רוצה קצת להשאיר איזה רגל בחוץ, יד אחת, אולי, לא רוצה ל... ואז שהוא נופל, אז זה מחזק אותו שאולי בכלל לא כדי להיכנס לכל הסיפור. ואז הוא נופל, נשכב, אין לי כוח לכלום, אין לי חשק לכלום, ממוטט לגמרי, מיואש לגמרי. אם הוא החליט שהוא בפנים, והוא נפל, וזה קורה, כולם נופלים, הוא יכול לקום מהר, כי הוא יודע את האמת. יש לו את המטרה, הוא היה שם. הוא היה שם. זה כמו שעם ישראל, במציאת מצרים, במתן תורה, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, איך המדרש שם אומר, האלוקות נתקעה בליבה. כלומר, הם הרגישו באותו רגע, נעשה ונשמע, אנחנו איתך. כלומר, אנחנו ואתה זה אחד. זה האמת, זה החיים שלנו, אין לנו משהו אחר. זהו, פה בעצם, מבחינה מסוימת, הגאולה של העולם הגיעה. בעצם הגאולה של העולם כבר קרתה. ואם היינו זוכים, נגיד, שלא יהיה את חטא העגל, אז באמת כבר היינו מצליחים באותו רגע לשמור על הרמה הזאת ולהיות שם. והיינו חוסכים הרבה גלויות והרבה הרבה סיבוכים והרבה איסורים והרבה שעות והרבה עיכובים בדרך, כי היינו נשארים שם. אבל גם כשלא נשארנו שם, תמיד ידענו לאיפה לחזור. כי האמת האלוקית הזאת, היא לא מופיעה בעולם בשלבים. ואצל כל אחד מאיתנו יש איזה מין אלוקות קטנה כזאת, שקוראים לה נשמה, שהיא קטנה אבל היא מאוד גדולה בתוך, אצל כל אחד ואחד מאיתנו בפנים. והנשמה הזאת שנמצאת בפנים היא גם כן פתאומית, כמו שהאלוקים הוא פתאומי. זאת אומרת, כמו שבכלל ישראל הייתה הופעה פתאומית של התגלות אלוקית שאמר אנחנו פה, ועכשיו כל הירידות הן רק ירידות שהן צורך עלייה, ותמיד אנחנו יודעים לאיפה לחזור, כי היינו כבר במקום הגבוה ואנחנו יודעים בדיוק לאיפה לחזור. אותו דבר בדיוק, אומר לנו רב צדוק, אומר הרב, בדיוק אותו דבר קורה גם באדם הפרטי. אם הוא תופס את הנקודה הזאת, שיש לו אלוקות בפנים, הוא לא צריך לחפש את זה באיזשהו תהליך ארוך של חיפוש, ובוא נבדוק, ובוא נראה. זה כבר בתוכך. אתה אלוקי. האמת הזאת כבר נמצאת. אז למה אנחנו לא כך מהר מרגישים אותה? כי עוד פעם, כי יש יצא הרב, יש בחירה חופשית, כי אם זה לא היה, אז עוד פעם. אז כל העסק לא היה משמעותי, כי צריך בחירה. אבל הבחירה הראשונה של האדם זה להבין את האמת הזאת שנמצאת בתוכו, ולקבל את האומץ להחליט, להגיד שאני שם, אני איתו. ברגע שאתה מחליט את זה, אתה בעצם הבאת לעצמך את הגאולה. אתה בעצם בהחלטה הזאת, זהו. איך הרמב״ם אומר שם בסוף מקוואות, אנחנו מביאים את הרמב״ם הזה לפעמים, מה הסוד של המקווה? הרמב״ם אומר, זה הרי לא מובן, בכל זאת אני אתן איזה הסבר, וההסבר הוא שאדם שמחליט להיטהר, ברגע שהוא החליט להיטהר, אם הוא החליט החלטה כמורה שהוא ניטה, אז הוא ניטה. כמו מי? כמו אדם שהולך לטבול, ואם איזה איבר אחד שלו נשאר בחוץ, הוא לא טמא, הוא לא טהור. מה פשר ההלכה הזאת? מה יקרה אם קצה הציפור נשאר בחוץ? מה זה כל כך נורא? כי זה סימן שאני רוצה להשאיר איזה חלק ממני בחוץ, ואני לא באמת רוצה להיות עם האלוקות לגמרי. משהו מהאנושיות שבי, מהדרגתיות שבי, שבעצם משאירה אותי בחוץ, לא נותנת לי להיכנס. אומר הרמב״ם, זה לא סתם שהתבילה היא כזאת, שאתה כולך מתבטל בתוך המים האינסופיים האלוקיים האלה. מה שעומד מאחורי זה, זה בעצם הרצון שלך, ההסכמה שלך לצאת אחר, כלומר להיות שם. ברגע שאתה מקבל את ההחלטה הזאת, תבילה במקווה עוזרת לזה, אבל היא לא עושה את זה לבד בלי שיש באמת גמירות בלב, בדעת, כמו שהרמב״ם אומר שם. ברגע שיש את הגמירות הלב הזאת, לזה צריך לכוון את הדברים. להחלטה הזאת, לשם צריך לכוון את הדברים. ברגע שהיא קיימת, אתה בעצם הבאת לעצמך כבר את הגאולה, כי אין לך את הספקות ירדו, יש בהירות, ועכשיו יש התמודדות מתונה עם היצר הרע. ופה נכנסים כל הדברים שכתוב בספרים, לא לקפוץ מדרגות, זה עכשיו. עכשיו תיזהר, תתחיל לקנות את הדברים עד לאט, תתחיל להוסיף. אתה יודע כבר את הכיוון, אתה יודע את המטרה ברורה לגמרי. אם יש לך הרבה קורות ואתה יכול מהר להגיע אליה, זה מצוין. אם אתה מרגיש שמהר יכול בסוף להפיל אותך, אז תבנה את הדברים בצורה שכלית חכמה, איך אתה בשלבים, מוסיף כל יום עוד מידה ועוד שעה לימוד ועוד הנהגה ועוד דיוק במצווה ועוד זה, אבל אתה יודע איפה אתה, אתה יודע מה המקום שלך. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. אגב, המהר"ל אומר שזה הסיבה, יש הלכה שכתובה בגמרא ברכות בדף י"ב, שכשאדם קורע, אז הוא קורע בבת אחת. מי שמסכת ברכות, מסכת חשובה ככה ללמוד אותה בסדר ערב, משהו, למצוא איזה זמן ככה ללמוד מסכת ברכות, מסכת ככה כזאת באמת שמלאה יראת שמיים, מלאה בקריאת שמע, בתפילה, בברכות, באגדות, דברים מאוד נפלאים. אז כתוב, איך אדם קורע במודים, אדם קורע כמו חזרה, וכשהוא קם, הוא קם כמו חיביה. חזרה זה שבט, כמו שוט. כלומר, אדם כשהוא קורא, כן, בתפילת 18, כשהוא קורא, הוא קורא, בום, ככה, בבת אחת, וכתוב שכשקמים, אז קמים לאט לאט, כמו נחש, הוא ככה, כאילו מתפתל כזה, ככה, 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 ואז הוא קם. והר"ן מסביר, מה הנקודה שזה בצורה הזאת? מה, הרי ההלכות האלה, הלכות תפילה, זה מופיע גם בהלכה ככה, הן לא מקריות. אז המהר"ל אומר, זה נמצא בנתיב העבודה, בסוף פרק י', כן, בוא, אמר לשמואל אחי הברב, אני אגיד לך משהו מעל יתה בשם מבוך, כשהוא קורא, הקורא ברוך, שהוא זוקף, זוקף בשם, כי קרא, קרא כחיזרה, כי זקיף, זקיף וחיבריה. באור, כי הקריאה הוא מצד השם יתברך, אשר לפניו יכרע הכל, ולפיכך ראוי שיהיה בפעם אחת, כי הוא יתברך, שימו לב להגדרות של המערה, להגדרות נפלאות, הוא יתברך, אינו גשם אשר פעולתו הוא בזמן, כאשר הקריאה, כאשר זה מצד השם יתברך. ולפך הקריאה שהוא לפני השם הוא בפעם אחת. אבל הזקיפה שהוא זוקף, אף כי הפעולה הזאת היא מן השם יתברך, מכל מקום, הוויה הזאת היא לאדם, הוא מקבל ההוויה בזמן, לא בפעם אחת. האדם מקבל את ההוויה בזמן, אז כשהאדם קם מהבבת אחת, הוא הולך לאט לאט. אבל כשאתה מתבטא לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר לך, בבת אחת, תתבטל. וזה דבר שאנחנו רואים אותו המון המון פעמים בחיים, גם הפרטיים, גם הלאומיים. בהתחלה צריך להגיע לאיזה גובה, ואחר כך צריך לאט לאט לחזור לאותו גובה, בתהליך הדרגתי. דבר שקורה המון, בכל ספרי המוסר והחסידות, אומרים את זה על אברהם ויצחק, אברהם עלה לראש ההר וקרא בשם השם, אחר כך זה כאילו כתוב העולם נסוג לאחוריו, ויצחק עושה את העבודה מההתחלה, חופר את אותם בארות, עושה את אותם דברים, עבודה סיזיפית, אברהם כבר סימן לו את המטרה. יצחק יודע לאיפה ללכת. עכשיו הוא צריך לחרוש בשדה תלם אחרי תלם, כדי להגיע לדבר הזה, וזה דבר שהוא צריך בשבילו הרבה סבלנות, וכל הדיבורים על דרך ארוכה, וכמעה כמעה וכל זה, הם נובעים מהמקום הזה, אבל זה בתנאי, עם הנצח לא מפחד בדרך ארוכה, בתנאי שהוא יודע שעם הנצח. אם אתה לא מאמין זה שאתה עם הנצח, אם אתה לא יודע לאיפה אתה הולך, אתה תפחד מאוד בדרך ארוכה. כי דרך ארוכה לא מובילה לשום מקום. אתה לא יודע אם לא בסוף תתקע באיזה קיר ותלך אחורה. כי אולי זה בכלל לא נכון ולא אמיתי. כמו שקרה לתפיסות אחרות בעולם. לכן, הדבר הזה עוד צריך, יש הרבה מה להעריך בו, אבל לא, זה, בכל אופן, לכן התשובה פה היא מאוד מהותית. הוא אומר לו, יש לך טעות, זה לא תהליך, זה קרה בבת אחת נהיינו עם מי הקדוש ברוך הוא כמו שבריאת העולם זה רגע מסוים יכול להיות שהיה לפני כן תהליך שדיברנו עליו של כל מיני נטעים והתפתחויות אבל היה איזה רגע שבו הקדוש ברוך הוא אומר זהו מעכשיו יש אדם ואני מנבא אותו אני מדבר איתו ועכשיו העולם נהיה עולם אחר לגמרי עד עכשיו היה איזשהו עולם כזה של טבע שלא היה לו שום ייעוד ושום תכלית ומרגע מסוים, לפני 5772 שנה ועוד כמה חודשים, מאותו רגע בדיוק, העולם השתנה לבלי הכר, פתאום יש פה אלוקים בעולם. אז כמו שהיה בריאת העולם, ככה הייתה יציאת מצרים, אותו רגע של מהפך, של כניסת האלוקות לתוך העולם. זה לא היה עד אז, וביציאת מצרים היה גילוי אלוקי עצום, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, וזה הושלם במתן תורה, בנתינת ה... התורה האלוקית בירידתה לעולם, ובאותו רגע בעצם העולם השתנה לגמרי, דרך עם ישראל שמשתנה לגמרי, ועכשיו האלוקות פה. מכאן והלאה יהיה תהליך שהוא לא יהיה פשוט, אבל הוא כל הזמן יודע לאיפה לחזור, כי באופן פנימי הדברים נמצאים בו, גם במובן הלאומי, גם במובן האישי, עם כל המשמעויות של הדבר הזה. בבקשה.